המשפט הראשון שהרב מלמד אותנו, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והרזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. זאת אומרת, הקשר של בין עם ישראל לארץ ישראל זה לא קשר שאפשר להסביר אותו. כדאי להיות בארץ ישראל כי ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. זה לא זה. זה מקום שכל האומה יכולה להיות מאוחדת ולקיים את דרכה ואת רצונה. מאוחדת במובן הקיומי החומרי, או אפילו במובן הרוחני. מעלותה של ארץ ישראל שיש בה הרבה מצוות התלויות בארץ. ואדם יכול, עם ישראל יכול בארץ ישראל לקיים את כל המצוות, ובחוץ לארץ לא יכול לקיים את כל המצוות. אז זה מעלתה של ארץ ישראל. אומר לנו הרב, לא כן. לארץ ישראל יש מעלה עמוקה מאוד מאוד. לא בגלל המצוות התלויות בה. להפך, בגלל מעלתה יש בה מצוות, יש בה מצוות. וזה הלשון של המצוות התלויות בה. כלומר, הארץ היא קדושה. וכיוון שהארץ קדושה, ויש בה סגולות מיוחדות, וסגולות אלוקיות, סגולות שאי אפשר להגדיר אותן בהגדרה שכלית, רגשית, אלא זה משהו עוד יותר עמוק, זה מתגלה בגילויים חיצוניים, אבל זה משהו עמוק פנימי, כמו שהנשמה מתגלה בכוחות שונים, בשכל, ברגש, בכוחות הגוף, בכוחות הפיזיים, מתגלה בהמון הופעות, אבל היא בעצמה גדולה מכל ההופעות שלה. ככה בארץ ישראל יש לה המון המון מעלות, אבל ארץ ישראל היא קשורה בקשר סגולתי עם עם ישראל. ועכשיו ממשיך הרב ואומר, ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כלומר, כיוון שהעניינה של ארץ ישראל עמוק מאוד, אי אפשר להסביר את זה בשכל. אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. כלומר, יש משהו יותר עליון של כלל האומה, ברוח השם שמופיע על כל האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. זה קשור. כלומר, זה טבוע לפני ולפנים בעומק הפנימי של הנשמה של כלל ישראל. שהיא, עכשיו ממשיך הרב, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הערכות האורחות של הרגשה הבריאה. כלומר, אדם מרגיש שייכות לארץ ישראל, מי שיש לו מישהו בריא, כן? יש לו הרגשה בריאה, טבעית, קשור למולדת, קשור לארץ. מרגיש שהארץ היא קדושה. אז זה קווים שנמשכים מתוך העומק. אתה מרגיש את זה, ובעצם ההרגשה הזאת היא מבטא משהו הרבה הרבה יותר פנימי. וההרגשה היא רק גילוי של זה. בכל אורחות ההרגשה הבריאה, ומאזרחתי את זריחתה העליונה, כלומר, וגם היא מופיעה. כלומר, מעלתה של ארץ ישראל מזרחת את זריעתה העליונה על פי אותה מידה של רוח הקדושה, ככל מה שיש לאדם רוח קדושה עליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבה קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. כלומר, מופיעה ההכרה של ערכה הגדול של ארץ ישראל ככל מה שהאדם קדוש יותר, עמוק יותר, אז הוא יותר חש את מעלתה המיוחדת של ארץ ישראל. הרב כאן אמר לנו איזה יסוד, שיש משהו כזה שמופיע על כל האומה בכללה. במבט הראשון, אנחנו לא מבינים את את ההגדרה הזאת. מה פירוש על כלל האומה? מה זה כלל? הרי כלל זה כל האנשים שהם חלק מהכלל, וכמה שהם מבינים את הדברים האלה. זה נקרא ההופעה. מה זאת אומרת, הופיע ביחד על כולם. כולם הם יכולים להיות ביחד לתפוס דבר. כשאני מסביר לאנשים איזה הסברה, אז כל אחד מבין לעצמו. מה, כולם ביחד הבינו יותר מה שכל אחד לבד? יש דבר כזה? אני עכשיו נותן שיעור, וכולם ביחד מבינים יותר ממה שכל אחד לבד? לכאורה אין דבר כזה. הכלל הוא לא ביחד. אבל זה במבט החיצוני. באמת, הכלל הוא כן מציאות לפני עצמה. ואתה אוסף את כל ההבנות של כולם ביחד, ופחות או יותר, זו ההופעה של הכלל. אבל זה לא ההופעה מדויק. כן, תגיד, אתה הבנת ככה, וחבר שלי לא נבין ככה, ביחד אני אוסף את כל ההבנות ביחד, ופתאום אני רואה שיש כאן הרבה הבנות. וביחד זה מופיע, כי באמת תפיסה מיוחד מאוד גדולה. זה יותר עמוק מזה. כי יש כלל ישראל, לא כלל של חבורה שמקשיבה, כלל ישראל. כלל ישראל זאת מציאות אחת. אנחנו צריכים להבין, זה לא אוסף של פרטים שביחד התחברו ביחד ונעשו לכלל. זה ההפך הוא. כל הפרטים הם גילוי של הכלל. הם הופעה של הכלל. יש נשמה אחת כללית שהיא מתפשטת ומופיעה בכל ישראל. כל אחד מופיע בו הופעה מסוימת של הנשמה הזאת. כמו באדם בעצמו. כוח החיים מתפשט אל כל האיברים. כל האיבר הוא יכול לגלות את כוח החיים באופן אחר. הרגליים מגלות את כוח החיים ביכולת שלהן ללכת. הידיים ביכולת שלהן לפעול את הפעולות שהידיים יכולות לפעול. העיניים רואות. אוזניים לא רואות, האוזניים שומעות. זה אותו כוח החיים שמקורו בין השמה, כן? שהוא מופיע בהופעות שונות, כוחות חיים שונים. אבל כל ההופעות כולם הן בעצם הופעה של אחת, של כוח החיים אחד. של נשמה אחת שמופיעה בכל האיברים. אז אותו דבר, יכולה להיות נשמה שמופיעה באנשים שונים ביחד. כי נשמה זה דבר רוחני. והיא עובדת אולי בשלט רחוק. כן? איפה היא נמצאת הנשמה? במוח? בלב? מעלינו? מקום אחר? אין לנו אפשרות להגדיר, לדעת באמת איפה היא. אפשר בצורה משלית, אומרים שם. כאילו הנשמה משתלשלת ממקור עליון, עליון אנחנו הכל גם כן, כדי שאנחנו רוצים לדבר על הדבר הגבוה, אנחנו אומרים מקור עליון מבחינת מקום, אבל נשמה היא, ודברים רוחניים הם מעל המקומות. זה יכול להיות עליון, זה יכול להיות תחתון, זה יכול להיות צד זה, צד זה, בכלל זה לא צדים. זה מעל הכל. ואם, אז יש רוח עליונה אלוקית שהיא נשמת ישראל והיא מתפשטת בכל כללות ישראל. וכל כללות ישראל ביחד הם משיגים את הגדולה של עניינה של ארץ ישראל. את הגדולה של עניינם של ישראל. את הגדולה של עניינה של התורה. וכל אחד מהפרטים יכול לתפוס משהו לפי משהו. וככל מה שאדם הוא יותר כללי, הוא יותר קדוש, הוא יותר טהור, ויותר עליון, אז הוא כמובן שהוא יכול לתפוס עוד יותר ועוד יותר את, את מה שהמופיע על הכלל כולו. אז קדושי הרעיון, עמוקי המחשבה, מתמלאים באמת חיים ונועם עליון וסופגים את ה, באיזה מובן את המעלתה העליונה של ארץ ישראל. זאת אומרת, לגשת לארץ ישראל בגישה עמוקה מאוד. לא דבר חיצוני שיכול להיות, שאפשר להסביר אותו. אבל ההופעות כמובן הן גלויות. בארץ ישראל יש לה המון מעלות גלויות. אבל לא, זה לא העיקר. אבל זה מסתעף מהעיקר. יש לארץ ישראל מעלות של קדושה. יש לארץ ישראל מעלות חומריות, ארץ זבת חלב ושבש, ארץ ערים ובקעות, ארץ אשר לא תחסר כל מה. כאשר הארץ יכולה להופיע בשלמותה, היא באמת לא תחסר כל מה. ממשיך הרב. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כדי עמדת אגודת האומה, לחשוב שארץ ישראל זה פשוט מקום שבו אפשר כולם להיות ביחד, וכמובן שכולם ביחד, אז אפשר לחיות חיים משותפים, לאומיים, שלמים. ציבור תמיד ביחד יכול לעשות דברים גדולים, גם בקודש, גם בחול. המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי עמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והעירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. אומר לנו הרב, יש השקפת עולם כזאת. שארץ ישראל, אפשר תורה גם בחוץ לארץ. 2000 שנה חיינו בחוץ לארץ, והיינו עם התורה. קיימנו את התורה, קיימנו את כל המצוות האפשריות, וזה לא דבר שבלעדיו אי אפשר. אפשר גם בלי ארץ ישראל. ומשקפה הזאת, אומר הרב, המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי עמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה מתוך השקפת עולם, כשהיא באה לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כלומר לחזק את אנשי הגולה, אנחנו נמצאים בתקופה שנמצאים בגולה, וכאילו יש תחושה שאם לא, שזה לא מקומנו, וזה מחליש את, את שמירת התורה והמצוות. אז אם מחנכים, נגיד, אפשר גם לארץ ישראל, כדי לשמור את צביונו, ולאמץ את האמונה והעירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אם זה באידיאולוגיה כזאת. כי אפשר להיות בחוץ לארץ, אפשר לעשות כוללים, ואפשר לפתח חיי תורה בחוץ לארץ, ואפשר גם לארץ ישראל. אומר הרב, השקפה כזאת, אין לה הפרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, כלומר אם רוצים לחזק את קיום עם ישראל בגולה, זה דווקא על ידי חיבורה לארץ ישראל. בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל לקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. התנתקות מארץ ישראל תחליש את האמונה, לא תחזק אותה. צפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. השאיפה לישועה היא הדבר ששומר על עם ישראל בכל הדורות. היו מפסיקים לשאוף לישועה, לא תהיה ישועה, צריך לחיות בחוץ לארץ. לא היה עם ישראל יכול להתקיים. רק השאיפה לישועת ישראל, לחזור לארץ ישראל, לחזור לחיים שלמים של עם ישראל, לחזור אל הקודש בשלימותו, היא שמקיימת את היהדות והגלותית. כוח המיימד, אתם יודעים מה זה מיימד? זה מושג הלכתי. חלב, רוצים לעשות אותו מוצק. שמים בתוכו חומר ג'לטין, שהוא יגרום שהחלב יהפך לגבינה. אז זה מיימד. בדרך כלל, איסור בטל ב-60 בנותן טעם. אבל מיימיד, משהו מיימיד, בגלל החשיבות שהוא יוצר את השינוי, אז אפילו ב-60 הוא לא בטל, בגלל החשיבות שלו. אז מה שמעמיד, מה ששומר על קיום היהדות בגלותית, זה דווקא השאיפה לארץ ישראל. הרב רוצה להסביר לנו שכל התפיסה של תורה ומצוות צריכה להיות הרבה יותר עמוקה. קיום התורה והמצוות הם ההופעה של החיבור שלנו לריבונו של עולם. אבל החיצוניות המעשית היא בעצם גילוי של משהו הרבה יותר עמוק. כשאנחנו עושים את מצוות השם, אז אור השם מופיע במצווה הזאת. ואנחנו מתחברים לריבונו של עולם. עניינו של עם ישראל זה לא הופעה פרטית שפלויני אלמויני כל אחד ואחד יקיים מצוות. עם ישראל צריך להופיע כעם במקום המיוחד להופעתו של העם. וזה עניינו של עם ישראל. אתה בחרתנו מכל העמים. אנחנו כעם נבחרנו, וכל הפרטים הם חלק מהעם. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אנחנו כל הזמן מדגישים עם. לא אומרים, אשר בחר בנו, ונתן לנו את תורתו. בחרנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. יש בקדושה של שבת, יש נוסחאות. ממקומו הוא יפן ברחמיו לעמו, ויחון עם המייחדים שמו. יש נוסח, ממקומו הוא יפן ברחמיו, בלי לעמו. נכון? נוסח אשכנן. אז למקומו הוא יפן ברחמיו, ויחון עם המייחדים שמו. זאת אומרת, אז אנחנו, אבל הנוסח שאומר לעמו, אומר שיש כאן שני דברים. יש, הרי ממקומו הוא יפן ברחמיו לעמו, לא רק בגלל שאנחנו מקיימים את התורה, אלא אנחנו קשורים עם ריבונו של עולם קשר עצמי. מתוך כך אנחנו מקיימים את התורה. בנצח ישראל, בפרק י' א', מסביר המהר"ל היטב היטב את העניין הזה, שאנחנו, התורה ניתנה לעם ישראל מפני, אנחנו, העמלה שלנו זה לא שאנחנו, יש לנו תפקיד לעשות את כל התורה ולקיים את כל התורה והמצוות. אנחנו ראשית כל אלוקים. וכיוון שאנחנו אלוקים, יש לנו תפקיד אלוקי. זאת אומרת, זה מתחיל מהסגולה. אנחנו עם אלוקי. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בחר באברהם אבינו, בלי שהוא מציין עליו שהוא יש לו מעלות. אומר שם המהר"ל. הקדוש ברוך הוא, פעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מדבר אל אברהם, הוא אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. ואת אביך אל הארץ אשר. לא נזכר כמו בנוח. נוח איש צדיק, תמים, היה בדורותיו, את האלוהים מתהלך נוח. לא נזכר שאברהם אבינו צדיק בדורותיו, או צדיק בכל הדורות, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. אומר המהר"ל, הקדוש, התורה רוצה לומר לנו שהבחירה באברהם הייתה לעשות אותו אלוקי, קבע את עניינו האלוקי, אברהם הוא שייך לריבונו של עולם. ומתוך כך, מתוך שיש לו את הסגולה האלוקית, לאברהם ולכל בני יעקב, אז מתוך הסגולה הזאת ניתנת לנו התורה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים ונתן לנו את התורה. הוא בחר בנו. הבחירה היא הסגולה, כלומר קביעת הסגולה. הקדוש ברוך הוא טבע בנו סגולה אלוקית. וכישרון לא שכלי גם, אבל לא, אבל זה כישרון אלוקי. ויש לנו טבע אלוקי. והטבע האלוקי הזה של עם ישראל, עניינו להתגלות בקיום התורה והמצוות. עם ישראל עושה את התורה והמצוות, הוא מוציא את הטבע האלוקי שלו מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, שמירת התורה והמצוות היא גילוי משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גדול. צריכים להבין את הנקודה הזאת. מי שלא מבין את הסגולה של ארץ ישראל, הוא גם לא מבין את הסגולה של עם ישראל. ולכן הוא חושב שיהודי זה מי שמקיים תורה ומצוות. מי שלא מקיים תורה ומצוות, אז מה הוא שווה? אבל זה לא ככה. בפוטנציה, שזה היותר, התחום היותר עמוק, היותר יסודי, גם אדם שרגע זה לא מקיים תורה ומצוות, יש בו סגולה פנימית שאמורה להתגלות. אצלו, או אצל בנו, או אצל נכדו, הוא לא... ככל העמים, לא גוי. אותו דבר, ארץ ישראל. סגולתה יוצאת מן הכוח אל הפועל על ידי ההופעה הרוחנית, התורנית של עם ישראל בארץ ישראל. בארץ ישראל, עם ישראל על ידי ארץ ישראל וסגולתו הפנימית של עם ישראל. אז מופיעה הגדולה האלוקית של עם ישראל. מתוך השקפה היסודית הזאת, כמובן, היחס לאנשים רחוקים שאינם שומרי מצוות. האם אנחנו רואים אותם חלק מאיתנו? התורה אמרה שכל ישראל ערבים זה לזה. חז"ל אמרו, כל ישראל ערבים זה לזה. וזאת אומרת שיש אחריות הדדית. אז זה לא משהו חיצוני שהקדוש ברוך הוא אמר, אתם ערבים, בגלל זה אתם מחוברים, כי אני החלטתי שאתם כולם תהיו אחראים אחד לשני. אלא יש חיבור פנימי בין כולם. וכתוצאה מזה, אז יש חובה גם להוכיח אחד את השני, מכיוון שזה אני. אני אחראי עליו כמו שאני אחראי על עצמי. כי אנחנו כולנו מציאות אחת. אז כל אחד אחראי על כלל ישראל. התפקיד של כל אחד בעם ישראל הוא לא להוציא את הכוחות הפנימיים העצמיים שלו מן הכוח אל הפועל, בלבד, אלא לגלות את עם ישראל כולו. אם מישהו יכול להשפיע על אחרים ולקרב אחרים, הוא לא עושה, הוא לא מילא את תפקידו, כי הוא חלק מהכלל. כל מה שאדם יכול יותר לקרב רחוקים, להשפיע, אז זה חובתו כמו שהוא חייב לעצמו. אין הבדל בין עצמו לבין אחרים. ואהבת לרעך כמוך. כמוך זה אתה. אתה אוהב את עצמך, זה אתה. רעך זה אתה, זה לא מישהו אחר. וכשהנביא אומר שחלקים מעם ישראל רבים זה את זה, זה כמו שרבים שני איברים בתוך הגוף. זה לא שייך בכלל. אז יש כלל ישראל שיש בו סגולה, ארץ ישראל שיש בה סגולה. מי שלא מבין את הסגולה של עם ישראל, לא מבין את הסגולה של ארץ ישראל. וכל השקפת עולם שלו היא בנויה על חיצוניות, מסקות חיצונית. מי ששומר תורה ומצוות, מי שמקיים, אבל זה הרבה יותר עמוק. אז אומר לנו הרב, צפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. בארץ ישראל, כן. תראו, יש דברים שלא רואים אותם בעיניים, אבל אנחנו יודעים שהם שונים זה מזה. יכול להיות למשל חיקוי. אתה רואה תמונה, היא נראה לי ככה, כמו התמונה האורגונלית, כמו המקור. אבל היא לא המקור. זה משהו אחר. אתה הולך ברחוב, ואתה רואה על יד חנות פתאום איזה דמות שעושה לך סימן להיכנס לחנות. נראה לך שזה בן אדם שמזמין אותך לחנות, אתה מתקרב, אתה רואה שזה פלסטיק. ‫הלבישו את הדמות הזאת בבגדים, ‫וממש נראה אותו דבר. ‫אתה, עד שלא תיגע בו לפעמים, ‫זה כל כך מדויק, ‫שעד שלא תיגע בו ותמשש אותו, ‫לא תהיה משוכנע שזה בן אדם ‫או זה משהו אחר. ‫באמת, מה ההבדל? ‫הם נראים אותו דבר. ‫העיניים, האף, הידיים, ‫הכול ממש אותו דבר. הבדל קטן יש, שזה אין לו נשמה, אין לו כל, וזה יש לו נשמה. מבחוץ אתה לא רואה את ההבדל. עבודת אלילים יכולה לראות כמו עבודת השם. ממש אותו דבר. אותו השתחוויות, אותם הדיבורים, אותם הרגשות, אותם הדיבורים, אותם המחשבות. וזה לא זה. חסר פה נשמה. חסר פה הכוח האלוקי, האמיתי, במקור של הכל. כלומר, יש דברים, החיצוניות היא גילוי של פנימיות, היא לא כל מה שיש בחיצוניות יש בפנימיות. אצל בהמה זה במה. במה. האדם הוא מן האדמה. יש בו פוטנציאל וכוח כל הזמן, כן? אז זאת אומרת שאנחנו צריכים להכיר את עניינם של ישראל ואת עניינה של ארץ ישראל, גם עניינה של התורה. התורה הגלויה היא לבוש של התורה הפנימית, של התורה העליונה, של התורה האלוקית. התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ואת חוכמתו של הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יכולים להשיג. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכם דרכה, דרכם דרכה, הנה הוא משה. אנחנו לא יכולים להשיג. משתלשלת החוכמה האלוקית, ומשתלשלת, 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 ומופיעה בלבוש, אם נקרא לזה, בלבוש, במגבלות, שאנחנו כבר יכולים לתפוס את זה. אבל בעצם זה משהו שבתוכו, בתוך מה שאנחנו תופסים, יש עומק שאנחנו לא תופסים. ועומקים זה לפנים מזה וזה לפנים מזה, בלי גבול בעצם. כשאנחנו מקיימים את התורה, אנחנו מתחברים, עושים בעצם לא את הצד הגלוי של הדבר בלבד, אלא אנחנו עושים את החושבים מחשבת התורה, מדברים דברי תורה, מקיימים מצווה, אנחנו עושים את רצון השם. אנחנו פוגשים את ארץ ישראל, אנחנו לא פוגשים אותה בצדדים הגלויים שלה. אנחנו פוגשים בצדדים הגלויים, אבל אנחנו מבינים שהם הופעה של הדברים היותר פנימיים, היותר עמוקים. אז יש תפיסות, יש תפיסות יותר חיצוניות, שהן תופסות את העניינם של ישראל בעיקר, נגיד ככה. לא שהם בכלל כופרים בצד הסגולתי, אבל הם נותנים למקום מצומצם ונותנים דגש הרבה יותר גדול לקיום, למעשה. ואז כמה שאדם יותר מקיים את המצוות, יותר שייך, פחות מקיים, פחות שייך, לגמרי לא מקיים, בכלל כאילו לא יהודי. בהתחלת קום המדינה, אז רצו לעשות חזית דתית מאוחדת. עשו, לא רק רצו. באו להחתים את הרבי מבלז, שהוא גם יחתום על הקריאה, להצביע בעד החזית הדתית המאוחדת. חזית, כולם, כל הדתיים ביחד, חרדים דתיים ביחד. אז כדי להסביר לו, מישהו שמעלה להסביר הרבי מבלז, אז הוא אמר לו, יש יידיש גויים, יהודים גויים, שהם רוצים לעקור את התורה. אך אנחנו חייבים להתאחד כולנו נגד היידיש גויים. אז הרבי מבין שמע את המילה הזאת, יידיש, מה אתה אמרת? לך תיטול ידיים בנטלה שלי. שלוש פעמים, אחר כך תחזור ותגיד עוד פעם, יידישי יידן, יידישי יידן, יידישי יידן. אל תגיד גויים על יהודים. יהודים זה קיימי מצוות, לא מקיימי מצוות, הם יהודים. הסגולה הפנימית היא הדבר היותר דומיננטי, הוא הדבר האבסולוטי. הקיום משתנה. לפעמים יש ירידה רוחנית, לפעמים יש עלייה רוחנית. אבל הטבע הבסיסי, המקורי, הוא מוחלט. הוא לא משתנה. הוא נשאר לעד. ולפעמים הוא מתגלה, לפעמים הוא לא מתגלה. אבל הוא נמצא לפני ולפנים. לפעמים הוא מתכסה בכיסויים, בעוד כיסויים, ועוד כיסויים, אבל הוא נמצא לפנים, והוא יקר מכל יקר, כמה שהוא יהיה מכוסה. כמו שלמשל, אדם נמצא יעלום, יקר מאוד מאוד, אבל הוא בתוך זוהמה שאי אפשר להתקרב אליה. אבל שמה יש יעלום יקר מכל יקר. מה עושים? זורקים אותו מכל הלכלוך, שהוא עטוף בו, שהוא שווה מיליארדים. דולר, לא בזה, כן. או שטרלינג, אני יודע. שווה המון. והוא מלוכלך. אפשר לוותר על זה. אבל הוא מזוהם. בסדר, אז צריכים לקחת כפפות או משהו כזה, לראות איך למצוא אותו, להוציא אותו מתוך הזוהמה שהוא נמצא. אז לפעמים יכול להיות נשמה אלוקית, שהיא נמצאת בתוך מציאות חיצונית מזוהמת. אבל היא תתגלה, כי היא מוחלטת. היא תתגלה. אם לא היום, מחר. לא מחר, מחרתיים. אם לא אצלו, אצל בנו. אם לא אצל בנו, אצל בנו. זה מציאות מוחלטת. תסתכל על הסגולה האלוקית, סגולה עליונה, שכל אחד ואחד מישראל, יש בו את הסגולה הזאת. ולראות כל זרם בישראל כחלק מעבר אחד של האומה. אם לאדם הרגל היא קיבלה פצע כזה מזוהם שהוא בלתי אפשרי, זה נורא, אי אפשר לסבול אותו. אז מה עושים? חותכים את הרגל? מטפלים בה, לא חותכים אותה. אם הרגל צולעת והיא, אתה הולך וכל הזמן אתה נטה שמאלה כי הרגל צולעת. כל הזמן שמאלה, 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 שמאלני, שמאלני קיצוני אתה נהיה. כל הזמן שמאלה. זה אתה, זה בן אדם, זה אתה בן אדם. מה לעשות שיש לך רגל אחד כזאת? יש לך רגל אחד ימין, רגל אחד שמאל. זה בן אדם אחד. זה בעיה. זה אנשים, יש כאלה חכמים, שאומרים, נו, אם זה מסכן את כל הגוף, מוטב לחתוך. מסכן את כל הכל, אז הם רוצים להיות בעלי מומים. ובגלל שכן, כאילו, קיים את החיים. אבל אנחנו, מתוך תפיסת אמונתנו, אנחנו אומרים, אין דבר כזה. כל הגוף חייב להיות שלם. אם לא יהיה שלם, לא תהיה אף פעם שלמות. אנחנו לא נהיה עם קטוע. אנחנו צריכים בטוחים באמונה שלמה, שאפשר להבריא את כל האיברים. ולא להיות בחסרי איברים. זה יסוד האמונה. יסוד האמונה זה שעם ישראל הוא עם אלוקי, והכוח האלוקי שבו הוא כוח מוחלט. וכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ אלוקי. והוא כוח מוחלט. שאולי קשה לי להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, אבל בסוף הוא יצא. שהרב
אומר שצריך, שאדם שלא עומד מאחד
מעיקרי
האמונה, צריך לסלוא אותו.
עכשיו אני מדבר ראשית כל ההסתכלות העמוקה הפנימית. האם להתחבר אליו או לא להתחבר אליו, זה תלוי באמת ביכולות של האדם. ככל מה שאדם יותר בטוח בעצמו ויותר חזק, הוא פחות צריך להתרחק. ככל מה שהוא חלש יותר ומפחד יותר, אז הוא צריך להתרחק. אם הוא חרד מאוד מאוד, חרדי, מפחד מאוד מאוד, אז הוא צריך לעשות חומות. אבל אם הוא לא מפחד, הוא מאמין עוצמתי, הוא מאמין שכל הכל מת השם וכל מה שהוא רואה, הכל בעצם ריבונו של עולם, הוא רואה את השם בכל דבר. הוא לא מפחד שמה הוא יושפע, אחרים צריכים לפחד ממנו, הוא לא מפחד. צריך, התקפת של העולם, שלנו צריכה להיות ביטחון גדול בריבונו של עולם. אנחנו לא מפחדים, לא ממוראות, לא משום דבר. למה לא מפחדים? אני זאת מסביר למה לא מפחדים. כי השם איתנו. כי אנחנו יודעים שיש בורא עולם. הוא מנהל את עולמו, הוא בעל הבית על עולמו, הוא לא הפקיר את עולמו. הוא מנהל את עולמו. וכל מה שקורה זה בהשגחה. וריבונו של עולם הוא טוב. הוא טוב. לא רק הוא מנהל את עולמו אלא הוא מנהל את עולמו במגמה להיטיב לכולם. הוא הטוב השלם. אז למה, אז אני לא צריך להיות מפחד. ומי שמפחד, כתוב, אשר יגור תיבא לי. מי שמפחד, בא לו הצרה. ואחר כך הוא אומר, אני צדקתי שפחדתי. בגלל שהוא פחד, בא לו הצרה, ואחר כך הוא אומר, אני צדקתי. צדקתי, פחדתי וזה בא. הנה יהיה ישועתי אפתח ולא אפחד. כי עוזי וזימרתי השם. אנחנו לא מפחדים משום דבר. כל אירוע שקורה זה מת השם והכל לטובה. לא מפחדים, לא דואגים. כשאדם מלא ביטחון בריבונו של עולם, הוא לא מפחד שמישהו ישפיע עליו. איך ישפיע עליו? אני השם איתי, איך אומר? אני חזק על הכל.
לא, אבל יש מציאות
שמזרח
השם לסנאב.
מה?
יש גם מזרח השם לסנאב, בלי קשר גם שזה ישפיע עליי. אם אותו אדם, גם אם יהודי,
כן, יש מצווה לשנוא את הרע. אוהבי השם שנאו רע. אז בוודאי שכל מה שפוגע בכבוד שמיים, אז צריך לשנוא אותו. אז באמת כל אדם שעושה מעשים לא טובים, מצד אחד צריך לשנוא אותו, מצד שני, כמו שאמרתי, מצד אחד את הזוהמה אנחנו מוקיעים ומתרחקים ממנה, אבל את היהלום הפנימי אנחנו רוצים אותו. שאמרים אותו. אבל התניה אומר שצריך אדם לשנוא את הרשעים בצד הרע שלהם ולאהוב אותם בצד הטוב שלהם. זה קשה. איך את הצד האחד אני אהוב ואת הצד השני אני לא אהוב. זה עבודה קשה מאוד. באמת לצעירים זה עוד יותר קשה. אבל ככל מה שמסתכלים בצורה בגדלות, מבינים שהמציאות היא מורכבת. ויש אור וחושך משמשים בערבוביה. אז אי אפשר להיות נגד, כי מישהו נגיד יש לו מעלות וחסרונות, אז בגלל החסרונות שלו אנחנו נדחה אותו לגמרי, אפילו שיש לו כמה מעלות, אנחנו דוחים אותו. להפך, מי שיש לו כמה מעלות, אף על פי שיש לו חסרונות, אנחנו מקבלים אותו, כיוון שהוא טוב. אז כולם, כל ישראל, עמך, כולם צדיקים, אז אנחנו מקבלים אותם בשלמות. לא כן, אלא את המעלות לאהוב ואת החסרונות לשנוא. את האור אנחנו רוצים ואת החושך אנחנו דוחים. אבל מה נועד לעשות שמישהו מורב בו אור וחושך, גם טוב וגם רע, מורב. זה לא שהוא עושה כמה עבירות ואז הוא כולו מושחת ואין בו שם שהוא צד טוב. אני חושב שאין אחד בעולם כזה שאין בו צד טוב. כמה שהוא ירע, נגיד הוא רוצח, אבל לא כל יום. אז זאת אומרת שהוא לא לגמרי. אז בכל אופן, המציאות הזאת היא מורכבת. אנחנו צריכים, אני חוזר לנקודה הזאת, עם ישראל הוא עם סגולה. זה היסוד. והסגולה הזאת היא עניינה להתגלות בפועל. עכשיו אני לא אומר, כמו שאמרתי, מישהו יתקרב לרחוקים וזה ישפיע עליו לרעה, זה אסור, זה לא טוב. אבל הוא צריך לדעת. ולא, שיש בחוקים, יש סכנה, אם הוא חושש ממנה, אבל יש בהם נקצות אלוקים. ועליהם צריכים להתפלל, ועליהם צריכים לבקש. וברפאינו שאנחנו מתפללים, של על החולים שיהיו בריאים, אז אומר רבי יונתן אייבשיץ, בירות דבש, שצריכים להתפלל לרשעים שיבריאו, כי אולי על ידי שיבריאו, הם יעזרו בתשובה. אם הם ימותו ברשעתם, אז זה לא טוב. אפילו צריכים להתפלל על בריאותם. טוב.